אנחנו למדנו שהאדם שמקיים מצווה, אז הוא לוקח בעצם חפץ שהיה בקליפת נוגה, והוא מעביר אותו על ידי המצווה לתחום הקדושה. לוקח את המזל, שהמזל החייה את הדבר מקליפת נוגה, ומעביר אותו לתחום הקדושה, ואז צריך שמירה. לכן כתוב בתורה, לשמור ושמרת, ועכשיו נראה מבפנים את ההסבר למה צריך שמירה. והנה, מאחר שמכל מקום הם נלקחים מדברים תחתונים, כיוון שאותם המצוות הרי לקחו אותם מחפצים שהם היו חפצים גשמיים, עניינים תחתונים, רק איך פתאום זה נהיה דבר קדוש שנמשך בהם רצון העליון. לקחנו כסף, הפכנו אותו למצוות צדקה, לקחנו אור של בהמה והפכנו אותו לתפילין, או בכל תחום שהוא שאדם לוקח דבר שהוא היה סתמי ומכניס בזה את הרצון של הקדוש ברוך הוא. אז אחרי שהוא כבר עשה את זה, אומרת לנו התורה על כן צריכים הם שימור, צריך עכשיו לשמור שלא יומשך מזה יניקה לחיצונים חס ושלום. אחרי שלקחת מתחום של הקליפה והעברת אותו לקדושה, צריך שמירה, כי הקליפות יכולים לרצות לחטוף חזרה את מה שהאדם עשה. אדם קיבל על עצמו איזו הנהגה טובה שעד היום הוא לא היה רגיל בה והוא התחיל להשתנות, צריך לעשות לעצמו כמה גדרים שהוא לא ייפול חזרה. הוא מסביר את זה בהרחבה. כי הבחינה שהיה מבחינת תערובת טוב ורע, אותו דבר שלפני כן הוא היה בתערובת, הוא היה בטוב ורע, הוא היה קליפת נוגה, אף על פי שנתברר ונתעלה, אפילו שעכשיו הוא כבר זך, הוא כבר התעלה, הוא כבר נמצא בתחום הקדושה, צריך הוא שמירה שלא יהיה מזה יניקה. צריך לשמור עליו שהוא לא ינוק, שהקליפה לא תינוק חזרה. מה שאין כבחינת הטוב בעצם, דבר שהוא טוב מלכתחילה, שאף פעם לא היה לו מגע. דיינו, ניקח אדם שהוא נולד בתוך מסגרת טובה, אף פעם לא היה מתמודד עם דברים ותאוות אסורים. אינו צריך שימור כל כך, הוא לא צריך כל הזמן לשמור עליו שהוא לא ייפול, כי הוא רחוק, הוא בעצם מן הרע, הוא בכלל לא מדבר אליו הדברים האלה, אז הוא במהות שלו רחוק. אבל מי שהיה שם ועזב שם, אז כל הזמן לשמור על עצמו, כי הוא עלול לרצות שוב לחזור. וזהו שנאמר, זה מה שאומרים בתהילים, שומר השם את גרים. מה פירוש שומר השם את גרים? רק את הגרים הוא שומר. שומר על כל יהודי. אז זאת אומרת, אין רצונו לומר גרים ממש דווקא. פסוק הזה לא מתכוון שהוא שומר את הגרים במובן הפשוט, גר, גוי שהתגייר, גר שהתגייר, עליו הוא שומר. הוא שומר על כולם. מה הרמז פה במילה גרים? כי מה הכוונה כאן גרים? קאי על מה שכתוב תחילה. זה בא בהמשך למה שנאמר לפני כן בפרק. מה כתוב לפני כן? עושה משפט לעשוקים. יש לנו כאן עשוקים, והקדוש ברוך הוא עושה עם העשוקים האלה משפט, משפט זה רך רחמים, ומציל את העשוקים. מי הם העשוקים? שהם הניצוצים שנפלו בשבירת הכלים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא פיזר ניצוצות של קדושה בתוך כל חפצי העולם. או על ידי חטא אדם הראשון, אדם הראשון כשהוא חטא, הוא גם גרם לנפילה של ניצוצות של קדושה בעולם. אז כל ניצוץ כזה מקומו בקדושה, אבל כרגע הוא נמצא בתוך חפץ של העולם, אז הוא עשוק. החפץ של העולם עשק את הניצוץ ונמצא חבוי באיזשהו עניין גשמי שהם עשוקים בידי החיצונים. אז הקדוש ברוך הוא שומר עליהם. מה ברור? הוא מציל אותם. עושה משפט לעשוקים. מה ברור שהוא עושה משפט לעשוקים? שהשם יתברך מרחם עליהם. אז אנחנו מרחם על הניצוצות האלה במשפט. מה הכוונה במשפט? במשפט יהיו רחמי. משפט זה רחמים. כתוב שאנחנו מרחם על הניצוצות, להעלותם לשורשם. יש ניצוצות מפוזרים בכל מיני מקומות. הניצוצות האלה מסכנים, הם באו מתחום הקדושה. עכשיו הם נפלו לבהמה גשמית, לאוכל גשמי וכדומה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה לרחם על הניצוצות האלה, שלהוציא את השוק מדי השקול, להחזיר אותה הביתה.
משפט צדים, לא רחם.
אה? משפט יש למשפט מובן שכתוב עליו שהוא דין, לעומת כתוב משפט וצדקה, משפט זה דין, אבל לפעמים משפט יש לזה משמעות של רחמים, יש לזה מקור. ועל זה אמרו רז"ל, על הגיירים האלה, חז"ל אומרים, לא גלו ישראל אלא כדי שיתווספו עליהם גיירים. כל הגלות הזו, שיהודים הלכו לגלות, מה זה גלות? כל ההתעסקות של אדם עם ענייני העולם, זה גלות. למה הקדוש ברוך הוא עשה שאדם יצטרך להתעסק בענייני העולם? כדי שיאסוף משם את הגיירים, את הניצוצות. שהם ניצוצות אלו, המתעלים על ידי קיום המצוות בדברים גשמיים. כל אותם ניצוצות שנמצאים וחבויים בענייני העולם. כשאדם משתמש איתם לחיוב, אז הוא גורל את הניצוצות, בשביל זה הוא הלך לגלות בכלל. עכשיו, מה קרה לניצוץ הזה כשהיהודי הצליח לגול אותו? אז הוא נהיה גר. הניצוץ הזה זה גר. היינו, היה קודם כל בתחום הקדושה, נהיה עשוק, ועכשיו הוא גר, הוא חוזר חזרה. ולכך נאמר בזה, לזה אומר הפסוק, שומר את גרים. כנראה הוא שומר על הגרים. כי הגר הזה, יש גם לשון על גר, שסורו רע. על גר צריך לשמור עליו, כתוב בהלכה מיוחדת, צריך לאהוב אותו ולא להציק לו, כי הוא יכול לחזור חזרה, כי הוא הרי היה שם. אז זה לא רק על גר הבן אדם, אלא כל ניצוץ, כל דבר, שאדם הצליח להחזיר לתחום של הקדושה, צריך לדעת שלא ייפול חזרה. פירוש, שגם לאחר שנתבררו, גם אחרי שהדבר הזה התברר לתחום של הקדושה, מצטרכים לבחינת שמירה מעולה, צריך לשמור על זה חזק, שלא יהיו חוזרים ונופלים, שלא ייפול עוד הפעם. כמו על דרך משל, האדם שחטא ואשם. אדם עשה חטא, נפל, וחזר בתשובה. אחרי שהוא חזר בתשובה, אז אין לו ביטוח מוחלט, זהו, חזרת בתשובה, עכשיו תתנהג איך שבא לך, הכל בסדר. לא, צריך שמירה מעולה, צריך לשמור על עצמו מאוד חזק, שלא יחזור לסורו, הוא יכול בקלות ליפול חזרה לאן שהוא היה. מה שאין כמי שלא טעם טעם חטא, למה שלא היה בחטא, נולד בבית טוב, שכל הזמן היה שמור בקדושה, שאין צריך לשמירה כל כך, הוא הולך ברחוב, אתה לא צריך לשמור עליו כל כך, שלא ייפול, הוא מלכתחילה לא שייך לשם. אבל מי שהיה בעולם ונפל ועכשיו הוא חזר, אז יש מקומות, יש רחובות שלא כדאי לו להתקרב לשם. כעצם ההתקרבות למקומות האלה, יכולים להזכיר לו את העבר ולהפיל אותו שוב. כידוע שזהו עניין תשובת הגדר. יש בראשונים, כתוב שיש ארבע סוגי תשובה. יש תשובה שקוראים לה תשובת הבאה, תשובת הכתוב, תשובת הגדר, תשובת המשקל. כאן הוא מזכיר, תשובת הבאה זה נקרא שאדם חוזר בתשובה בצורה כזו, שכשיבוא לו, אם הוא ייפגש פנים אל פנים עוד הפעם, עם החטא, אז הוא ישמור על עצמו. שלא ייפול, כלומר לשון הידוע באותו מקום וכו', זה תשובה הבאה. יש תשובת הכתוב, מה זה תשובת הכתוב? שאדם אומר, מה כתוב בתורה אם אדם עשה חטא כזה וכזה? מגיע לו עונש כזה וכזה? מה העונש? פה כתוב מלכות, פה כתוב קראת, פה כתוב זה. אז הוא אומר, הוא ייקח על עצמו כל מיני סיגופים וכל מיני דברים, שהם יהיו דומים למה שכתוב בכתוב, וכך הוא ירגיש שהוא חזר בתשובה. כאן הוא מזכיר את שתי סוגי התשובה הבאים. תשובת הגדר, לתשובת המשקל. בעיקר מה שכאן נוגע לנו זה תשובת הגדר, כמו שהוא נראה בפנים. כי יודע שזהו עניין תשובת הגדר. העניין הזה שאדם צריך לשמור על עצמו, זה נקרא תשובת הגדר. שם לעצמו גדרות של שמירה. כי יש תשובת המשקל. מה זה תשובת המשקל? תשובת המשקל זה, והיא שכפי הנאה שנהנה באווירה, כן לפי ערך זה, יש לו להצטער בדאגת הלב כנגד החשק והתאווה אשר נהנה. תשובת המשקל זה אומר שהוא לוקח כמו במשקל, שזה זה לעומת זה, לפני כן היה לו הנאה גדולה בתאווה, אבל עכשיו הוא יעקור מעצמו את אותו נושא, אותו עניין שלפני כן היה לו אהבה, יפתח סלידה לדבר בכיוון ההפוך, עד שימאס בכלל בדבר הזה. זה נקרא תשובת המשקל, הוא לוקח את אותו דבר ושם את משקל על הצד השני, ואז הוא מבטל את העניין הגדר. זה נקרא תשובת המשקל. אבל כאן הוא רוצה לדבר מה זה תשובת הגדר. תשובת הגדר הוא, מה זה תשובת הגדר? הוא מכיר את עצמו ויודע איפה הוא נפל. אז מה הוא יעשה שהוא לא ייפול עוד הפעם? שם גדר ואומר, אני עכשיו מתרחק מהדבר הזה, זה הגדר, אני לא עובר את הגדר. אז הוא שם את הגדר הרבה יותר רחוק מעצמו, ואומר, אני יודע, אם אני אעבור את הגדר, אני יכול חלילה ליפול עוד הפעם. הוא להתרחק ביותר עד קצה האחרון מהרה. הוא הולך לקצה השני, וזה שומר עליו. כדי שלא יתהווה לאווירה חס ושלום. אז זה נקרא תשובת הגדר. מי זקוק לתשובת הגדר? זה נקרא שומר השם את גירים. הגר צריך לעשות לעצמו גדר. והבעל תשובה צריך לזה יותר ממי שלא חטא. מי שאף פעם לא חטא, הוא לא צריך כל כך תשובת הגדר, כי הדבר הזה לא מדבר אליו, הוא לא טעם את זה. אבל מי שטעם את זה, אז הוא צריך את הגדר הזה כדי לא ליפול. וכן אמר הרב הקדוש המאגד נשמתו עדן, המאגד ממזריץ' אמר דבר מעניין, שאף על פי שאמרו רז"ל, יש מאמר חז"ל מעניין שאומר כך, אל יאמר אדם, שאדם לא ירגיל את עצמו להגיד, אי אפשי בבשר חזיר, שאדם לא יגיד, בשר חזיר מגיל, לא יכול להסתכל על זה, לא, אל תגיד ככה, אלא מה אדם צריך להגיד, אפשי, זה יכול להיות מאוד טעים, ומאוד טוב, אז למה אני לא אוכל את זה? ומה אעשה? ואבי שבשמיים גזר עליי. כך אומרת הגמרא. אומר על כך המאגיד ממזריץ', היינו באמת דברים אמורים שאדם יכול להגיד אפשי, טעים. אבל מה אני יכול לעשות שהקדוש ברוך הוא גזר אליי? על מי זה נאמר? היינו במי שלא חטא מעולם. אדם שאף פעם לא טעם חזיר, לא אכל את זה, אין לו שום בעיה להגיד, חזיר יכול להיות מאוד טעים. אבל אני לא רוצה, כי הקדוש ברוך אמר לי לא. אבל הבעל תשובה, אבל אדם שכבר אכל פעם חזיר, כדי שהוא לא ייפול עוד פעם באכילת חזיר, אסור לו להגיד, זה מאוד מאוד טעים, רק הקדוש ברוך עשה עליי. כי אם הוא יגיד זה מאוד מאוד טעים, אז יעלה לו ריר, והוא יזכר, ואז הוא עלול עוד פעם לרצות את זה. מה אדם הזה צריך להגיד? להגיד לעצמי, לא טעים. זה מה שאדם כזה צריך להגיד לעצמו. אבל הבעל תשובה, צריך להיות כל מיני רע ואיסורים מעושים אצלו. הבעל תשובה שכבר פעם טעם את הטעם של האיסור, הוא צריך להרגיל את עצמו, הדבר הזה הוא מאוס. לא להגיד זה טוב, רק הקדוש ברוך הוא אסר עליי, להגיד לא, לא, זה מאוס, זה מגעיל, אין לזה טעם, לא, לא, אני איך להקיק כשאני רואה את זה.
אפילו שהוא יודע שזה
טעים. להכניס לעצמו במחשבות, ולהרגיל את עצמו ביחס שלילי לדבר. ככה זה צריך להיות. ושיאמר אי אפשי, אדם צריך להגיד על עצמו אני לא יכול. למה? בכדי שלא ייפול חס ושלום. כי אם הוא לא יגיד לעצמו את הסגנון הזה אי אפשי, הוא עלול עוד פעם ליפול. זה נקרא תשובת הגדר. זה נקרא שומר השם את גירים. זה הקדוש ברוך הוא שומר, ללמד אותנו לשמור, תשים שמירה וגדר. נמצא מבואר, מה אנחנו מבינים מכל זה? שמי שהיה כבר למטה במדרגה, מי שכבר פעם היה למטה, צריך שמירה יתרה, צריך לשמור על עצמו מאוד, שהוא לא ייפול עוד פעם למטה. אף גם לאחר שנתעלה, הוא היה פעם למטה והוא כבר עלה. אז הוא יגיד לעצמו, כבר עליתי למעלה, זהו, אני כבר מתוקן. היית פעם למטה, טעמת פעם את הטעם של המטה, אתה עלול עוד פעם להגיד לעצמי, בוא עוד פעם אחת רק ככה להיזכר בטעם הזה, ואתה שוב טיפול. אז כדי שלא טיפול, אתה צריך לעשות לעצמך גדר, להתרחק לגמרי מהדבר הזה. ומכל זה, מכל התובנה הזו, נבין גם את הפסוקים בפרשה שלנו. נוכל להבין עניין לשמור הנזכר גבי עשיית המצוות. זה מה שכתוב בפרשה שלנו, כמה פעמים את הלשון לשמור. לשמור את כל חוקותיו. ושמרת, מה יש לשמור כל כך? כי כשאתה עושה מצווה, אתה עושה אותו דבר. קיימת מצווה צדקה. קח את הכסף, ושמת בצדקה. אז אל תגיד לעצמך, זה אני כבר אוטומטית נותן צדקה. כי הכסף יכול להיות דבר שמגרה אותך לקנות עם זה כל מיני דברים אחרים, אתה יכול להגיד לעצמך מחר, מה אני אקח את הכסף ויתן אותו לצדקה? עדיף להשתמש איתו לכל מיני הנאות אחרים. אז אתה צריך לשמור, לעשות לעצמך גדר ולהגיד, אם אני כבר פעלתי על עצמי לתת סכום כזה וכזה לצדקה, אני שומר על עצמי שאני לא יזוז מהגדר הזה. אותו דבר, כל מצווה שאדם לקח חפץ של קליפה, להעביר אותו לתחום הקדושה, צריך לעשות גדרים, כי אם הוא לא יעשה גדרים, הוא יכול ליפול חזרה. אף על פי שהמצוות הן המשכות קדושה עליונה, אפילו שהמצוות זה הרי משהו כל כך קדוש. מבחינת סובב כל עלמין, כמו שנאמר הלשון אשר קידישנו במצוותיו ממש, כשאתה מקיים מצווה, הקדוש ברוך הוא מקדש אותך במצוותיו, זה המצוות של הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, וכשאתה מניח תפילין, אתה זוכר להניח תפילין, כמו הקדוש ברוך הוא, אתה לוקח על עצמך קדושה כל כך גדולה, אבל אל תיקח לעצמך, זהו, אני כבר אוטומטית מניח תפילין תמיד, זה כבר, אין, לא שייך בזה שינוי. אך לפי שנתלבש דווקא האור העליון בדברים גשמיים, אבל הקדושה של התפילין הרי התלבשה בתוך קלף, בתוך אור של בהמה. אז בכל פעם שאתה מניח תפילין, אז האור של הבהמה מרגיש, אתה לקחת אותי. הייתי שייך לקליפה, לרפת, ואתה לקחת אותי מהרפת והכנסת אותי לקדושה. הוא מעצמו רוצה לחזור לרפת. אז היצר הרע אומר, תעזוב את התפילין היום, תחזיר אותה לרפת. אתה צריך גדר לחזק את עצמך, שלשמו אתה ממשיך להניח תפילין. שמבחינת קליפת נוגה כנל, על כן צריכים שמירה, שלא יהיה מזה יניקת החיצונים חס ושלום, שהחיצונים לא ירצו לנוק מחדש ועוד הפעם להחזיר לעצמם את הניצוץ הזה. מפני שהניצוצים האלו היו עשוקים אצלם, הרי פעם הניצוצות האלה היו עשוקים בידי הקליפות, ועכשיו יצאו משם ונתבררו, על כן צריכים שמירה, לבלתי יתערב בהם יניקת החיצונים. והוא אחד מהעצות של השמירה, שלא יתפעל האדם בעצמו בעשותו המצווה. תחורה, אפשר להגיד מה החיצונים יכולים לקחת מהתפילין. יש לי כבר תפילין, כבר קניתי אותם, התפילין לא יחזרו לרפת. הם כבר יישארו תפילין לתמיד. מה כאן הגדר? אז הוא אומר, אם אתה תניח תפילין, ואתה תצפוך לעצמך על השכם, אתה תגיד, איזה טוב אני, מניח תפילין. אתה תהיה מזה גאווה וישות. הגאווה הזו זה הקליפה. אז הקליפה תגיד לעצמה, טוב, אתה מניח תפילין, אבל בוא ניקח אותך, בוא ננצל את המצווה שעשית,
לנצים,
אז הם בדיוק, אז אתה חוזר חזרה ונופל, זה מה שהוא אומר. שלא יתפעל האדם בעצמו, בעשותו המצווה, להחזיק טובה לעצמו. האדם נתן צדקה, אז הוא יגיד לעצמו, כל הכבוד לי שנתתי. אז כל הכבוד העצמי, הוא, הקליפה התגברה עליו, ואז הוא גם עשה את המצווה, אבל הקליפה אמרה, בוא לפחות משהו נקבל פה איזה יניקה, איזה כוח. או להיות תפארת וגדלות ממנה, או שער איזה פנייה חס ושלום. יכול להיות כל מיני שיקולים שאדם יגיד, או איזה שכר אני אקבל, או יגידו לי כל הכבוד, או אני אהיה במעמד כזה, לא משנה מה. כל פנייה שאדם מכניס לעצמו, זה הקליפות, זה החיצונים, רוצים להרוויח משהו, לא להרגיש מופסדים לגמרי. ככה הם מרגישים מופסדים, לקחת עליהם את הניצוץ, הם רוצים לתפוס, לכן צריך לשמור. אז על זה אדם צריך להיזהר, שלא קיימת המצווה, תעשה אותו לשמוע עד הסוף. כי מי יעלה בהר השם? נקי כפיים ובר לבב. מה זה בר לבב? פירוש בר לבב, בר זה נקי. מה זה בר לבב? שהוא בלי שום תערובת זר חס ושלום. כי אם יהיה תערובת של משהו זר, אז זה כבר לא בר לבב, אז אתה לא עלית לגמרי נקי, הקליפה תפסה אותך. יש כאן מלחמה, את המצווה, אתה עולה למעלה, הקליפה מושכת אותך למטה, אז משהו יקרה פה, חלק יישאר למטה, חלק יהיה למעלה, על זה אדם צריך להיזהר, ולכן הפסוק אומר לשמור השמירה יתרה שצריכה להיות.